חולין דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה. חכמים תקנו בשביל כבוד התורה, לכבד את החכם הגדול שנמצא באותו מקום, שכל שוחט ושוחט צריך לגשת לפני השחיטה, להראות את הסכין שלו לפני החכם, כדי שהחכם יבדוק שהסכין באמת אין בה פגימות, והיא לגמרי שנונה ומחודדת, כדי שיוכל אחר כך לשחוט שחיטה כשרה. זה התקנה של חכמים. עכשיו, התקנה הזאת היא נועדה בשביל כבוד התורה. מה קורה עם אחד שהולך ומזלזל בכבוד התורה? והוא אומר, לא, אני לא מעוניין להראות את הסכין שלי לחכם. מה עושים עם אדם כזה? אמר רב הונה, הייתה בחד לא שר סכין הקמי חכם. טבח כזה שלא מסייר את הסכין, דהיינו לא בודק את הסכין לפני חכם, לא נותן לחכם שיבדוק את הסכין בשבילו. העונש שמענישים אותו זה נידוי, משמתינן לי. המשמעות של נידוי זה קודם כל לא מצרפים אותו למניין. דבר שני, אסור לשבת בארבע אמות של אותו אדם, שתי מטר לכל צד. אסור לו להסתפר, אסור לו לחבס את הבגדים. זה פשוט מאוד, ממש כמו אבל, הוא צריך לשבת. וזה העונש על זה שהוא זלזל בכבוד התורה. אבל זה עוד במקרה הקל. ורב האמר, יותר גרוע. בנוסף לזה, שמנדים אותו, מעברינן לי, מפטרים אותו מלהיות שוחט, ומכריזין על הבשרי דטריפה היא. מכריזים בכל מקום שכולם ידעו שבשר שנשחט על ידי שוחט פלוני, החצוף ההוא, השחיטה היא טריפה ואסור לאכול מהשחיטה שלו. ולא פליגי. האמת היא שאין פה מחלוקת, האם רק מנדים את אותו שוחט או שממש מכריזים על הבשר שלו שהיא טריפה ומפטרים אותו. אלא כל אחד מדבר על מקרה אחר. כאן, מתי רק מנדים אותו? מדובר בשנמצאת סכינו יפה. שאחרי שהוא סיים את השחיטה, באו לבדוק את הסכין. לא הראת לחכם, בוא נראה מה הסכין שלך היא בסדר. אולי אתה מכשיל פה את כולם בנבלות. אם בדקו ומצאו שנמצאת סכינו יפה, והוא לא יכשיל את כולם בנבלות, אז מענישים אותו בנידוי רק על עצם זה שהוא זלזל בכבוד התורה, אבל לא מכריזים על הבשר שלו שזה טריפה, מכיוון שבאמת הבשר שלו הוא לא טריפה. לעומת זאת, כאן, מדובר במקרה כזה, בשלא נמצאת סכינו יפה, אלא היא נמצאת פגומה. אז אם כן ייתכן שהוא באמת מכשיל את כולם באכילת נבלות וטריפות, אז דבר ראשון מפטרים אותו, ובנוסף מכריזים על כל משהו שחט שזה טריפה. לשון אחרת בחומרת העונשים. רבינה אמר, המחלוקת היא בזמן שהסכין נמצאת יפה, אז יש דעה שסוברת שגם מפטרים אותו. אם לא נמצאת סכינו יפה זה הרבה יותר גרוע. ושלא נמצאת סכינו יפה, אז ממסמס לי בפרטה, מלכלכים את הבשר שהוא שחט בצועה. מה המטרה של זה? דאפילו לעובד כוכבים, נמי לא מזדבן. אפילו לנוכרי לא מוכרים את אותו בשר, כדי שהוא לא יוכל אפילו ליהנות מהשחיטה שהוא שחט. דרך כלל, בשר שלא נשחט כראוי, הפגימה בסכין, אז הבשר נקרא נבילה. מותר לתת את זה לנוכרי שיוכל, כיוון שמותר ליהנות, רק אסור לאכול את זה. אבל כאן, כיוון שרוצים לקנוס את אותו אדם שלא נתן לחכם לבדוק את הסכין לפני השחיטה, לכן ברגע שנמצאת סכינו פגומה, אז הם מטנפים את הבשר בצועה כדי שלא יהיה חשק גם לנוכרי לאכול מהבשר הזה, והטבח יפסיד לגמרי. מספרת הגמרא, ההוא טבחה, היה איזה שוחט, בית המטבחיים, דלוסר סכינו כמי דרב הברחיננה. רב הברחיננה באותו אזור היה גדול החכמים. ומטבע הדברים, כל הטבחים, כל השוחטים היו צריכים לבוא ולהראות לו את הסכין, שיבדוק אם הסכין הקשרה או לא. ואותו טבח לא בא לחכם ההוא לבדוק את הסכין, לרב הברחיננה. שמתי, אז הוא נידע אותו, ועברי, פיטר אותו, ואחריז הבשרי, דטריפה היא. הוא הכריז על הבשר שהוא טריפה. זה כמו דעתו של רבינה, בדעתו של רבא, כמו שרבין אמר, בדעתו של רבא, שגם אם נמצאת סכינו יפה, בכל זאת אנחנו מענישים אותו בעונש החמור לפי דעת רבא, וכך פסק רבא בר חיננה, שפיטרו את אותו שוחט מהמשרה שלו. עכשיו, אותו שוחט היה אדם צעיר, שצריך לגדל ילדים, צריך להביא פרנסה הביתה, והשחיטה היא הייתה המקום שממנה הוא התפרנס. ומה עכשיו עושים? אם פיטרו את השוחט ההוא? אז רבא בר חיננה רצה אמנם להעניש, אבל הוא גם לא רצה לשבור את המטה הלחם של אותה משפחה. יש פה אחריות. אז מצד אחד הוא העניש, אבל מצד שני, מה הוא אמר? איקלו מרזוטרא ורבשי לגבי, כשבאו שני חכמי ישראל לפניו, לפני רבא בר חיננה, בהזדמנות הקרובה, הוא אמר להם, לאותם חכמי ישראל, אמר לו, ליהינו רבנן במילתי, אני שולח אתכם עכשיו שתבדקו טוב בעניינו של אותו שוחט, כדי שתמצאו איזשהו פתח של זכות, כדי שנוכל להחזיר אותו חזרה לשחיטה. אמנם הענשתי אותו, אבל עכשיו אני רוצה גם מצד שני לא לשבור את מטה לחמו. דטפלי תלויים בי, דטלו בי טפלי, אנשים, ילדים קטנים תלויים בו, צריך לפרנס אותם. בדקה רבשי לסכיני ונמצאת יפה. רבשי הלך, אמר לה שוחט, תביא לי בבקשה את הסכין ששחטת עם זה, בלי לתת לה חכם לבדוק. הביא לו את הסכין, בדק, הסכין הזאת היא בסדר, היא חדה, היא שנונה, אין בה שום פגימות, אז אם כן, אני חושב שאתה יכול כן להיות שוחט, אני מתיר לך להיות שוחט. אמר למרזוטרא, לרבשי, עם כל הכבוד, אתה הרי יודע שאותו שוחט, זלזל בכבודו של גדול התורה פה באזור, רבא בר חיננה, ואתה בא ועכשיו מתיר לו על חשבון כבוד התורה להמשיך ולהיות שוחט? ולא ליחוש מר לסבא, אתה לא חושש פה לרבא בר חיננה שהוא אדם זקן וחכם, ובכבודו זלזל אותו שוחט, ואתה בא עכשיו ומחזיר את השוחט בחזרה? אמר לי, אז הוא ענה לנו, אני לא הייתי עושה את זה על דעת עצמי, שליחותי כעבדי, אני עכשיו עושה את השליחות, שליחותי כעבדינן, אני עכשיו עושה את השליחות של רבא בר חיננה, הוא הרי שלח אותי למצוא זכות לשוחט. אז הנה, מצאתי לו זכות ואני מחזיר אותו שיוכל להמשיך לשחוט מכאן ולהבא. אמר רבא בר אונה, שן תלושה. לוקחים שן, כשהיא תלושה מבעל חיים, או וציפורן תלושה, לוקחים ציפורן שזה גם דבר שנון, שהיא תלושה מבעל חיים, היא לא מחוברת. מותר לשחוט בה לכתחילה. אם יש אפשרות מבחינה טכנית, עם אותה שן או עם אותו ציפורן לשחוט, לשנון לגמרי, וזה יכול ממש לשחוט את הסימנים כמו שצריך, אפשר עם זה לשחוט גם, מצאים בתנאי שדה ואין כרגע סכין, זה גם יכול להיות פתרון טוב. שואלת הגמרא, מה? שן? ציפורן? אפשר לשחוט עם זה? והאננטנן, למדנו משנה מפורשת שאי אפשר. עם כל הדברים אפשר לשחוט, חוץ ממגל קציר, עם מגל קציר שיש לו פגימות שנוטות לכיוון הידית, וזה פגימות, אז לכן אי אפשר לשחוט איתם. ועם מה עוד אי אפשר לשחוט? והמגירה עם מסור, יש לו שיניים עם פגימות. וגם השיניים, שיניים של בעל חיים, והציפורן, גם כן אי אפשר עם כל הרשימה הזאת לשחוט, הסיבה היא מפני שהן חונקים, הם לא חותכים את הסימן, הם קוראים את הסימן. אז אם כן, הם לא קשרים לשחיטה, כי שחיטה צריך לשחוט, לחתוך בלהב של הסכין, ולא שהסימן יסתבך בתוך הפגימה ויקרה כשימשכו את הסכין. אז אם כן, רואים שבשן ובציפורן אי אפשר לשחוט, מתרצת הגמרא, זה לא סותר. שן השן לא קשיה, זה שפעם אחת כתוב שאסור לשחוט בשן, ואני הבאתי לך עכשיו שאפשר כן לשחוט בשן, זה לא סותר, תלוי כמה שיניים יש כאן. מה שמותר, מדובר בשן אחת, בחדה. שן אחת, אם היא מספיק שנונה ורחבה שאפשר איתה לשחוט, אפשר באמת וזה קשר. מה שכתוב שאי אפשר לשחוט וזה אסור, מדובר בטרטי, כשלוקחים שתי שיניים יחד ושוחטים איתם, אז השחיטה היא אסורה. למה? כי בין שתי השיניים הרי יש כזה מין פגימה, ואותה פגימה פוסלת. ייתכן שהסימן ייכנס בדיוק באותה פגימה, ואז כשימשכו את השיניים, הסימן יתלש ולא יחתך בלב בחוד של הסכין. אותו דבר גם ציפורן הציפורן לא קשיה. זה שמצד אחד המשנה אוסרת לשחוט בציפורן ואנחנו איתרנו עכשיו לשחוט בציפורן, זה לא סותר. למה? מה שמותר, מדובר בציפורן שהיא תלושה. זאת אחת, לוקחים איזושהי ציפורן תלושה, ואיתה, אם היא מספיק שנונה והיא מתאימה לשחיטה, שוחטים. מה שאמרנו שאי אפשר לשחוט וזה אסור, מדובר בציפורן מחוברת. רש"י פה ממש סמוך כותב, מחוברת לבעלי חיים. וזה כמו דעתו של רבי, רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, דאמר שאין שוחטים במחובר. למשל, אפילו ציפורן של אדם. אדם יש לו באצבע ציפורן ארוכה והוא רוצה עם זה לשחוט. אמנם לא כמו מליקה שעושים את זה מצד העורף, מצד האחורי, הוא רוצה לעשות את זה מצד הצוואר, מהצד הקדמי, עם הציפורן שלו. אז על זה אנחנו אומרים שמכיוון שהציפורן מחובר לבעל חיים, במקרה שלנו זה גם יכול להיות אדם, אז לכן אי אפשר לשחוט עם ציפורן. אלא אם כן הציפורן תלושה. הוא מוצא איזושהי ציפורן של איזה בעל חיים, ועם זה הוא שוחט. אומרת המשנה, עמדנו במשנה הקודמת, שכששוחטים בהמה, אז אסור לשחוט במגל קציר. מגל קציר, השיניים שלו הם ממש עם בליטות. הבליטות אמנם נוטים לכיוון הידית של הסכין. אבל מכיוון שיש בליטות, אסור לשחוט עם זה. אבל אומרת המשנה, השוחט במגל קציר, אם זה בדרך הליכתה, דיינו, מוליך כשהוא מרחיק את המגל ממנו כלפי חוץ, בכל זאת בית שמאי פוסלים. למה? כי יש פגימות. ובית הלל מכשירים. מאוד מעניין, למה בית הלל באמת מכשירים? מסביר רש"י, בדיבור המתחיל מגל קציר, שזה הדיבור היחיד שמדבר על המשנה, הוא אומר, בית הלל מכשירים, כי דרך הליכתה אינה קוראת לבית הלל, מפני שראשיה כפופים מאוד. אומר, מכיוון שהשיניים של המגל, הם כפופים לכיוון הידית. אז כשל... לוקחים את המגל כלפי חוץ, אז הפגימות לא נוגעים בכלל במקום השחיטה. למה? כי הפגימות מוסתרות על ידי השיניים שנוטים כלפי פנימה. זאת אומרת, כשבאים ודוחקים את המגל החוצה, אז מה שהצוואר של הבהמה או של העוף פוגש, זה רק את הצד החיצוני של הפגימות. אבל הוא אף פעם לא נכנס למצב כזה של אם נאמר ניקח שם שערה ונעביר את השערה אחרי כל הפגימות, הם לא ייכנסו בתוך הפגימה. למה? מכיוון שתכף כשמסתיים פגימה אחת בצורה של זווית לכיוון הידית, אז מיד אחר כך מגיעה הפגימה הנוספת, ואין אפשרות לה, אם היה שם למשל שערה, אין לה שום אפשרות להיכנס פנימה, מכיוון שהפנים הוא לזווית כלפי חוץ. והסכין, הפגימות, הם נכנסים פנימה. אז מי שרוצה לצייר לעצמו, לראות איזושהי תמונה איך זה נראה, זה בסופו של דבר יוצא שכשלוקחים את הסכין ודוחקים החוצה, יוצא שהסימנים לא נכנסים אף פעם בתוך הפגימה, אלא הם תמיד נמצאים רק על החלק החיצוני של הפגימה. ולכן השחיטה תהיה קשירה לפי דעת בית הלל. זאת אומרת, קשירה, תכף נראה במשנה לגבי איזה עניין היא תהיה קשירה, אבל על כל פנים, היא לא תהיה נבלה גמורה, השחיטה הזאת. לעומת זאת, בית שמאי הם פוסלים, כי הם חוששים, אמנם, כשאתה רק מוליך, אז אין פה שום פגימה, אבל מה יקרה כשאתה תביא את הסכין קדימה חזרה? הרי רוב השחיטות נעשים על ידי שמוליכים את הסכין החוצה ומביאים חזרה קדימה, לכיוון השוחט. אז אם כן, אם הוא יחזיר חזרה את הסכין, אז ודאי שהפגימות, שהסימנים ייפגשו בפגימות, ואז הם יקראו, והם לא ישחטו שחיטה כשרה. לכן סוברים בית שמאי שלא לשחוט בכלל עם כזאת סכין, עם מגל קציר. עכשיו, ואם החליקו שיניה, מה קורה אם לקחו איזשהו אבן שמשייפת, ופשוט שאיפו את כל השיניים של הסכין ועשו אותם חדים חלקים בלי שום פגימות, אז כמובן שהרי הן כסכין והם יהיו קשרים. והמפרשים מסבירים שלא גוזרים עטו מגל קציר שלא החליקו את הפגימות שלו, אלא אם החליקו את הפגימות זה כבר יהיה קשר. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, את זה קיבלתי מרבותיי, אף כשהכשירו בית הלל, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה, אבל באכילה אסורה. זאת אומרת, גם כשבית הלל אמרו שעם מגל קציר, שהפגימות הם נוטים כלפי הידית, אם שוחטים, אז ורק היה בהולכה ולא באהבה, והסימנים לא נכנסו לתוך הפגימות, אז השחיטה היא נחשבת כשרה, זה רק לגבי זה שהבהמה לא נחשבת נבלה, שהיא לא תתאמה. כדי שבן אדם ירים את הבשר, הוא לא יתאמה. אנחנו נגיד שהוא נשאר טהור, למה? יש מעלה מיוחדת לא להרבות טומאה. לא צריך להרבות טומאה, להפך, צריך כמה שיותר למעט שלא יהיה טומאה. ולכן, במקרה הזה, מכיוון שזה לא ממש נבלה, אז גזרו שלא יהיה פה טומאה. אבל לגבי שהשחיטה תהיה קשרה, אנחנו לא נתיר את השחיטה, כי חוששים שמה, אם נתיר לשוחט, לשחוט רק בהולכה, שבמקרה הזה באמת הסימנים לא נכנסים בתוך הפגימות, חוששים שמה הוא גם יביא את זה הבאה, ואז כשהוא לוקח חזרת המגל לכיוונו, אז הסימנים כן יחתכו בפגימות, ואז זה יהיה נבלה גמורה. לכן באכילה, בכל מקרה, לפי כל הדעות, זה יהיה אסור. עכשיו הגמרא מביאה ראיה, דוחים את הראיה, אבל ההלכה נשארת, כי כמו שאמרנו, את ההלכה הזאת רבי יוחנן קיבל מרבותיו, אז אי אפשר לדחות ולפרוך את זה. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, די כנמי, באמת אפשר לדייק שהוא צודק, שרק לגבי לתארה, לגבי זה, סוברים בית הלל שאם שוחטים במגל קציר בדרך הולכתה, זה יהיה כשר. מאיפה אפשר לדייק את זה? מהלשון של המשנה? דקטני בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים, ולא קטני בית שמאי אוסרים את השחיטה ובית הלל מתירים את השחיטה באכילה. לא כתוב לשון איסור והיתר, שזה לשון שמותר באכילה או אסור באכילה. סימן שבבית מדברים פה לגבי טומאה וטהרה. אומרת הגמרא, למה אתה חושב שמכשירים ופוסלים זה קשור לטומאה וטהרה? טומאה וטהרה, צריך להגיד, מטמאים וטהרים ומטהרים. ולטעמי החליטנה, בית שמאי מטמאים ובית הלל מטהרים. אלא פוסלים ומכשירים ואוסרים ומתירים, חד המילתא היא. זה לא ראיה מפה, כי פוסלים ומכשירים ומתירים ואוסרים זה בעצם אותו דבר. ולכן המשנה יכולה להתפרש גם שבית הלל מתירים לגמרי גם באכילה. אבל כמו שאמרנו, רבי יוחנן הביא מרבותיו שזה רק לגבי טומאה. ואם כן, גם הם מודים שאסור לאכול משחיטה כזאת. למעשה, המשנה הבאה שאנחנו נקרא בעזרת השם, היא עוברת לנושא חדש. לעצם נושא השחיטה, שהרי שוחטים את הבעל חיים, יש מקום איפה שצריך לשחוט. איפה זה המקום? בצוואר. עכשיו, הצוואר עצמו, יש רוחב של איפה בדיוק הגבולות של הצוואר, מאיפה ועד איפה. הצוואר הרי בנוי, יש לו הרי שתי סימנים, יש את הקנה ויש את הוושט. הקנה זה הצינור של הנשימה, והוושט זה הצינור שדרכו נכנסים האוכל והשתייה. למעשה אנחנו נתמקד בעיקר בקנה כרגע. הקנה הוא למעשה עשוי כמו, אפשר לקרוא לזה שרבול של שואב אבק, מלא חוליות כאלה. שאותו קנה הוא יוצא מהריאה עד לפה של הבעל חיים. עכשיו, את הריאה כמובן אסור לשחוט. רק מה? באותו שטח, בכל האורך של הקנה, שם זה אמור להיות המקום של השחיטה. הוא כולו עשוי מטבעות טבעות כל הקנה, שהם עוטפים כמעט לגמרי את החלק הפנימי של הקנה. עד שמגיעים ממש סמוך לראש, ושם יש עוד טבעת אחת גדולה, שאותה טבעת ממש מקיפה את כל הקנה, ומעליה יש דבר שנקרא שיפוי כובע, שזה למעשה מין כמו צורה של כובע, כי זה נכנס, זה כאילו מכסה יותר חלק מהפתח של הטבעת הגדולה, ובתוך אותו שיפוי כובע, יש מעל הטבעת הגדולה, ובתוך אותו שיפוי כובע ישנם שני מין בליטות כאלה שקוראים להם חיטי, בגלל שהם דומים לחיטים. ושם קצת עוד יותר למעלה גם יש את אותו חתיכת בשר שמכסה את הקנה. בזמן הבליעה שלא ייכנס האוכל לתוך הקנה אלא שזה ייכנס לתוך הוושט, אז יש כזה מין חתיכת בשר שמכסה. ואז יש את הסיום של השיפוי כובע. זה למעשה המבנה, איך שבנוי, הכל האורך של הקנה. איפה במשך אותו קנה אפשר לשחוט? זה למעשה הנושא של המשנה שלנו כאן וההמשך של הגמרא. אומרת המשנה, השוחט מתוך הטבעת, וכאן כשכתוב הטבעת, עם הידיעה מדברים פה על הטבעת העליונה ביותר והכי גדולה. זאת אומרת, יש את הטבעות הקטנות שנמצאים לאורך כל הקנה, אבל יש את הטבעת הגדולה שהיא הכי סמוכה לראש, מדברים על הטבעת הזאת. אז הוא שוחט מתוך הטבעת. המשנה מקבלת את זה שמותר לשחוט כמובן לאורך כל הקנה, מותר להעביר את הסכין, וגם בתוך אותו טבעת גדולה גם כן אפשר לשחוט. עכשיו, לא לעבור את הטבעת הזאת. אחרת אומרת המשנה, השוחט מתוך הטבעת ושיער בה מלוא החוט על פני כולה. שחיטתו כשרה. זאת אומרת, אם הגיע השוחט ושחט את בטבעת הגדולה, הוא פשוט עשה חיתוך ישר, אבל החיתוך היה ממש סמוך, כמו חוט השערה, הוא השאיר ממש כלשהו מעל הטבעת הגדולה, סמוך לאותו שיפוי כובע, כמו שאמרנו, אותו כובע שנמצא מעל מעל הטבעת הגדולה, ממש סמוך לסוף הטבעת הוא חתך, אבל הוא השאיר מעל איפה שהוא חתך עוד משהו מהטבעת הגדולה. זאת אומרת, הוא פשוט הצליח לחתוך ישר בצורה שמתחילת השחיטה עד סוף השחיטה, הוא עדיין היה כל הזמן בטבעת הגדולה ולא הטעה את הסכין כלפי מעלה להיכנס מעל הטבעת הגדולה. רק אז סוברים תנא קמא ששחיטתו תהיה כשרה. רבי יוסי ברבי יהודה, הוא מקל קצת יותר והוא אומר, מלוא חוט על פני רובה, דהיינו, מספיק שהוא נזהר במשך רוב הטבעת הגדולה לא להטות את הסכין כלפי מעלה ולצאת מהטבעת כלפי מעלה, כבר אז זה יהיה כשר, כי רוב השחיטה זה כמו כולו, כיוון שרוב הסימן הוא שחט כמו שצריך, אז כבר השחיטה תהיה כשרה. אומרת הגמרא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, שאנחנו אומרים שרובו ככולו, באמת, ואין צורך, ממש שהשחיטה תהיה עם שישאר משהו מהטבעת הגדולה לאורך כל השחיטה. למספיק שברוב השחיטה נשאר לכל האורך משהו מהטבעת הגדולה, גם בחלק העליון של הסכין. ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר, אלא בטבעת הגדולה, הועיל ומקפת את כל הקנה. אבל בשאר, במקום שאר הטבעות, לא. זאת אומרת, גם כשרבי יוסי ברבי יהודה אמר שמספיק רובו ככולו, כשהוא חתך בטבעת הגדולה, רוב השחיטה הייתה שיש מעל הטבעת הגדולה, עדיין נשאר קצת מהטבעת, והוא שחט לאורך הטבעת באמצע, בתוך הטבעת עצמה, ולא הייתה כלפי מעלה, במשך כל הרוב, רק אחרי שהוא סיים את הרוב, אז אנחנו לא מקפידים אם הוא איתה או לא. הוא גם כן אומר שכל זה מדובר דווקא בטבעת העליונה והגדולה, אבל בשאר הטבעות לא. מסביר רש"י, מה פירוש במקום שאר הטבעות לא? אין שחיטתו כשרה בתוכן כלל. זאת אומרת שבאים רב ושמואל עם חידוש אדיר וסוברים שזה שאנחנו אומרים שאפשר לשחוט לאורך כל הקנה, זה מדובר דווקא לשחוט בין חוליה לחוליה, אבל לא לחתוך את העצם של החוליה בשום אופן. העצם החוליה היחידה שאפשר לחתוך זה רק של הטבעת העליונה, של החוליה העליונה הגדולה יותר. מה באמת הסיבה לחלק בין הטבעת הגדולה לשאר הטבעות הקטנות? אז מסביר רש"י, דכיוון שהטבעות הקטנות אין מקיפין את כל הקנה כדי פירישית. דהיינו שרש"י פירש שהרי הטבעות שנמצאים סביב לקנה, לאורך כל הקנה, הטבעות הם לא מקיפים ממש את כל הקנה, אלא הם מקיפים מסביב, אבל מכיוון שהקנה והוושת הם סמוכים אחד ליד השני. אז הוושת זה האיבר של האכילה, כן, הצינור של האכילה. אז איפה שהוושת, שם דווקא אין את ההיקף של הטבעת מסביב לקנה. זאת אומרת, אם נאמר את זה בצורה כזאת, יש פה את הצינור, שזה נטו הקנה, בלי הטבעות של הטבעות שמקיפים את הקנה, והצינור הזה מוקף לאורך כולו באותם הטבעות. עכשיו, הטבעת היא לא טבעת עגולה לאורך כל הצינור, אלא היא רק מתחילה, בוא נאמר, מצד ימין אם נקרא לזה ככה, ללמטה עד צד שמאל, אבל למעלה היא לא מכסה. מה שמכסה למעלה זה הבשר של הקנה בעצמו, הוא זה שבעצם מחזיק את שתי הקצוות של הטבעת. עכשיו, לעומת זאת, הטבעת הגדולה האחרונה היא כן טבעת בעיקוף מלא לאור, מסביב כל הקנה. אז מכיוון שזה מסביב כל הקנה, לכן יש לזה גם כן שם של קנה. אומרים רב ושמואל, לעומת זאת, שאר הטבעות, מכיוון שהם לא מקיפים עיגול שלם, הם לא נקראים קנה, אז אסור לחתוך על הטבעות האלה בעצמם, אלא צריך תמיד לחתוך בין הטבעות. לחתוך בין טבעת לטבעת. הטבעת היחידה שאפשר לחתוך אותה בעצמה, זה רק הטבעת הגדולה. נמשיך רש"י. שרצועת הבשר מחברתן. השאר הטבעות שלא נמצאים בטבעת הגדולה, אלא לאורך כל הקנה, הם הרי לא מקיפים את כל הקנה, אלא יש טבעת בשר שמחברת ביניהם למעלה. אז מכיוון שהם לא מקיפים את כל הקנה, אז לאו קנה ננהו. ואף על גב דה מקיפים רובה. אפילו שמקיפים את רוב הקנה, אבל הם לא מקיפים את הכל, לכן אי אפשר לחתוך במקום של הטבעות האלה. דחי איתלה לרבי יוסי רובו ככולו. מתי רבי יוסי אומר, רבי יוסי בר חנינה במשנה, שרובו, רבי יוסי ברבי יהודה, שרובו ככולו, זה מדובר דווקא אומר, אומרים רב ושמואל, אנה מילה במקום שחיטה ושחט רובה. דווקא במקום שהוא ראוי לשחיטה, אם הוא שחט רוב, אז השחיטה תהיה קשרה. לאה מילתא אמרינן רובה ככולה. לגבי זה אנחנו אומרים שמכיוון שהוא שחט במקום שחיטה, אז רוב שהוא שחט זה בסדר גם אם הוא לא שחט את הכל. אבל לשבוי מקום כשר לשחיטה, אבל בשביל לומר שהמקום יהיה כשר לשחיטה מכיוון שהוא מקיף, שהטבעת מקיפה את רוב הקנה, לגבי זה אנחנו לא מתייחסים לרובו ככולו. אמנם שהוא באמת מקיף את רוב הקנה, אבל המקום הזה הוא לא מקום של שחיטה. מתי אומר רבי יוסי ברבי יהודה שאומרים רובו ככולו? רק כשהוא שוחט במקום השחיטה, ששם זה בוודאות מקום השחיטה. אבל במקום שהוא לא בוודאות מקום השחיטה, להפוך אותו למקום שחיטה מכיוון שרוב כיף הוא מקיף הטבעת, זה אנחנו לא אומרים. משום מה איתם לא אמרינן רובה ככולה. בכל אופן, אז מגיעים רב ושמואל ומחדשים שלפי דעתו של רבי, זאת אומרת, הם מסכימים עם דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, והם אומרים שלפי דעתו, לפחות כמו שאנחנו מבינים עכשיו, השחיטה שאפשר לשחוט בטבעת שלה, שמקיפה את הקנה, זה דווקא בטבעת הגדולה העליונה, אבל בשאר הטבעות אסור לשחוט בתוך הטבעת עצמה, אלא רק בין טבעת לטבעת. שואלת הגמרא, ובשאר טבעות לא? מה, לפי דעת רבי יוסי בר יהודה, אנחנו לא אומרים רובו ככולו, שמכיוון שהטבעת מקיפה את רוב הקנה, זה נחשב כאילו שמקיפה את כל הקנה, ואז כן יהיה מותר לשחוט בטבעת בעצמה? והרי רבי יוסי בר יהודה אומר שכן אפשר לשחוט בטבעות במשך כל הקנה. והתניא רבי יוסי בר יהודה אומר, השוחט בשאר טבעות, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה, בכל זאת השחיטה הקשרה למה, הועיל ומקיפות את רוב הקנה, לכן שחיטתו קשרה, כי אנחנו רואים שרובו ככולו, אז לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, גם אפשר לשחוט בשאר הטבעות, לאו דווקא בטבעת הגדולה העליונה. טוב, לתרץ את זה הגמרא תכף תתרץ, לפני כן ממשיכים את המשך הברייתא. דווקא ההמשך הזה עוסק לפי דעתם של רבנן, ומוגרמת, לפי דעת רבנן שסוברים שצריך שיהיה כולו, רבנן במשנה, שהם הדעה הראשונה שאומרים שכששוחטים את הטבעת העליונה הגדולה, צריך לחתוך לאורך כל הטבעת ואסור להטות את הסכין לצאת מהטבעת כלפי הראש. אז לפי דעתם מוגרמת פסולה. אם הוא כן הטה, אז השחיטה תהיה פסולה. והברייתא מביאה פה להלכה, העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס, צריך לשים לב שזו דעה שלישית. הייתה לנו את דעת רבנן, שהם סוברים שאסור להטות בכלל לאורך כל הטבעת העליונה. יש את דעת רבי יוסי ברבי יהודה שסובר שאחרי שחתך רוב אפשר כבר כן להטות. יש פה דעת רבי חנינא בן אנטיגנוס שמקל עוד יותר. והוא אומר, על אדם ששוחט מעל הטבעת העליונה, הוא קורא לזה מוגרמת, שהיא קשרה. כי הוא סובר שזה לא נחשב בכלל הגרמה. הוא אומר, מי קבע שהטבעת הגדולה העליונה זה סוף המקום איפה שאפשר לשחוט בבהמה, בצוואר? אפשר לדעתי לשחוט גם מעל הטבעת העליונה. עד איפה? עד הכובע, שיפוי כובע זה נקרא. עד לאותו חתיכת סחוס שנמצא מעל הטבעת הגדולה. איפה בדיוק באותו שיפוי כובע? ישנם כמה דעות. מה דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס. אבל בכל אופן, לפי דעתו, אפשר להמשיך ולחתוך גם מעל הטבעת הגדולה העליונה, בתוך השיפוי כובע הזה, כמו שאנחנו קוראים לו שיפוי כובע, זה הכוונה לאותו המשך של הטבעות, שנמצא מעל הטבעת הגדולה, אבל הוא כבר חלק גדול, החלק העליון שלו ממשיך ונהיה מוטה קצת, זה נקרא השיפוי, השיפוע של השיפוי של הכובע, הוא נהיה מוטה קצת, והוא קצת יותר ארוך גם משאר הטבעות, שאר הטבעות הם צרים, הוא יותר רחב, רחב אפשר ליתר דיוק. לפי דעת רבי חנינא בן אנטיגנוס אפשר גם לשחוט בחלק הזה של הקנה. אמר רבי יוסף, רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא אמר רובו ככולו, תרתיקה אמר, בעצם פה רבי יוסף בא לתרץ את הקושייה שהקשנו. מצד אחד אמרו רב ושמואל, שרבי יוסי ברבי יהודה, כל מה שהוא אמר רובו ככולו, זה רק מקום שחיטה. דיינו בטבעת הגדולה העליונה, ששם זה מקום שאפשר לשחוט, אז גם אם הוא שחט רוב, ואחרי שהוא עבר את הרוב, הוא איתה את הסכין כלפי מעלה, אומרים רובו ככולו. אז שאלנו, אז אמרו רב ושמואל, אבל לגבי שאר הטבעות שנמצאים לאורך הקנה, עליהם אי אפשר לשחוט, כי בהם לא אומרים רובו ככולו, לומר שמכיוון שמקיפים את רוב הקנה, זה נחשב כאילו הם מקיפים את כולו, וזה יהיה מקום הראוי לשחיטה. הוכחנו שרב ושמואל, לכאורה, לא, זה לא נכון לומר ככה, כמו שהבנו בדברי רב ושמואל, שרבי יוסי ברבי יהודה יסבור שאי אפשר לשחוט בשאר הטבעות ובזה הוא לא יגיד רובו ככולו, כי פה רואים ברייתא מפורשת, שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שבשאר הטבעות לאורך הקנה, אומרים רובו ככולו להחשיב את הטבעות כמקום שמותר לשחוט בו. אז מסביר עכשיו רב יוסף ואומר, שבאמת רבי יוסי ברבי יהודה תרתי כאמר, הוא באמת דיבר גם על רובו ככולו לגבי מקום שכולם יודעים שהוא מקום שחיטה, הטבעת העליונה, אם הוא לא הייתה לאורך רוב הטבעת, אז אפילו אם במשך הטבעת הוא הייתה כלפי מעלה, בכל זאת השחיטה תהיה קשרה, אבל הוא דיבר גם על מקרה בשאר הטבעות של אורך הקנה, גם עליהם הוא אומר שמכיוון שרובו ככולו, אז מכיוון שמקיפים את רוב הקנה, זה נחשב שהם מקיפים את כל הקנה, ואז יהיה מותר לשחוט גם על הטבעות האלה, כך סובר רבי יוסי ברבי יהודה. ומה אם כן אמרו רב ושמואל? ורב ושמואל, סברי כבתי בחדה, הם באמת סוברים כמו דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה לגבי שרובו ככולו באותה טבעת גדולה, שאם הוא שחט רוב הטבעת הגדולה ורק אחר כך איתה כלפי מעלה, אז זה עדיין יהיה קשר. הוא פליגי עלי בחדה, אבל הם חולקים עליו לגבי שאר הטבעות שלפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, אז מכיוון שהטבעת מקיפה את רוב הקנה, זה נחשב מקום שחיטה, אבל לפי דעתם של רב ושמואל הם לא קיבלו את זה. שואלת הגמרא, אבל הם הרי חלקו ואמרו, לא אמר רבי יוסי ברבי יהודה. שואלת הגמרא, ולא אמר כאמרי, רב ושמואל אמרו שרבי יוסי ברבי יהודה לא אמר על שאר הטבעות רובו ככולו. אומרת הגמרא, אחי כאמרי, באמת הוא אמר והלכה כמותו בטבעת הגדולה. טבעת הגדולה הוא אמר שרובו ככולו, ואנחנו גם מסכימים איתו, שאם שחט את רוב הטבעת הגדולה ולא איתה, ורק אחרי הרוב הוא איתה, אז זה יהיה קשר. ולא אמר הכוונה, לא, מה שהוא אמר זה לא כלום, אנחנו לא מסכימים איתו, לא אמר ולא כלום הכוונה. לגבי, ואין הלכה כמותו בשאר הטבעות, הוא סבר שאפילו שזה לא מקיף את, את כל הקנה, מספיק שזה מקיף את רוב הקנה, הטבעת זה כבר נחשב מקום הראוי לשחיטה, אנחנו לא מסכימים איתו. מספרת הגמרא, כי סליק רבי זירא, בזירא, היה תקופה שהוא היה בבבל, ואז הוא עלה לארץ הקודש, עלה לארץ ישראל. כשהוא היה בארץ ישראל, אז היה איתו סיפור מסוים. מה היה הסיפור? הוא אכל מוגרמת רב ושמואל. הוא אכל בעל חיים ששחטו אותו בצורה כזאת שלפי דעתם של רב ושמואל, זה נקרא הגרמה. למה? כי הוא שחט את ה... כי שחטו, את ה... נאמר את הבהמה, בטבעות, לאורך הקנה, שלפי רב ושמואל, זה לא מקום השחיטה. והוא התיר לעצמו רבי זירא לאכול מהשחיטה הזאת. אז שאלו אותו, אמרי לי, לאו מבבל אתה? מאתרי דרב ושמואל? לאו מאתרי דרב ושמואל? אתה לא מבבל ששם הרבנים הם רב ושמואל, והם פסקו שהשחיטה הזאת היא נבלה? איך אתה אוכל מהבשר הזה? אמר לו, מה נמרה? מי אמר שזה דעתם של רב ושמואל, ש, אם שוחטים בשאר הטבעות, אנחנו לא אומרים רובו ככולו, ולמרות שמקיפים את רוב הקנה, אז השחיטה פסולה. אמר את זה רב יוסף בדעתם של רב ושמואל, הוא זה שתראית בעצם בצורה כזאת. אז אומר, יוסף ברכיה, ככה הוא קרא לרב יוסף, יוסף ברכיה הוא אמר את זה. יוסף ברכיה מכול העלמא גמיר, הוא מקבל דברים מכל מיני רבנים, ולכן לא תמיד הוא מקבל מרבנים שמדייקים, לפעמים יש רבנים שלא מדייקים כל כך, ולכן אני לא סומך על מה שהוא אומר. ככה הוא אמר שהוא לא מקבל את דבריו של רב יוסף. טוב, שאמר רב יוסף, שככה אמר רבי זירא, הקפיד, אמר, ענה מכול העלמא גמירנא, על מה הוא מדבר בכלל? אני לא אומר שמועות מכולם, מכל הרבנים, אני אומר שמועות רק ענה מרב יהודה גמירנא, בלבד. כל השמועות שאמרת זה עם דברי רב יהודה. אז מה, אפשר להגיד על רב יהודה שהוא לא מדייק? הרי רב יהודה, ודאי שהוא מדייק. אפילו ספי כדי גברי גריס. גם כשהוא מסתפק בין שתי רבנים בשם מי לומר משהו, הוא אומר את שתי השמות והוא אומר, יש לי ספק האם זה הוא או הוא. הוא מביא פה לגבי בחור. בחור זה, כמו שאנחנו יודעים, הוולד שנולד ראשון לאמו, יש לו קדושת בחור. אז אם הוא שלם, כמו כל הקורבנות, מקריבים אותו קורבן. אי אפשר לאכול אותו בכל מקום. אמנם נותנים את הבכור לכהנים, אבל הם צריכים להקריב אותו בתור קורבן רק בירושלים. ברגע שיש מום לבכור, אז אפשר לשחוט את זה בכל מקום, כמו חולין כמעט. אז אם כן, מה קורה אם יש פה בכור שמסתפקים בו על איזשהו מום מסוים, האם זה נחשב מום או לא, האם אפשר כבר לשחוט את זה לא בתור קורבן, בתור חולין, או שאי אפשר. אז על זה אמר פעם מורו ורבו של רב יוסף, רב יהודה אמר פעם איזושהי הלכה בשם רבותיו בעניין הזה. ואיך הוא אמר? דאמר רב יהודה, אמר רבי ירמיה בר אבא, ספק משמי דרב, ספק משמי דשמואל. ספק אם הוא אמר את זה בשם רב או בשם שמואל. הוא אומר את שתי הספקות. ואז מה ההלכה שהוא אמר? אם כבר הגענו עד לפה, אז הוא אומר, שלושה מתירים את הבכור, שלושה אדיוטות, לא צריך דווקא מומחה, בדרך כלל צריך מומחה שיתיר ויגיד שהמום הזה הוא באמת מום אמיתי, שמותר לאכול את הבכור הזה בלי, לא בתורת קורבן, אלא בתור גם מחוץ לירושלים. אז אם אין מומחה, אפשר גם שלושה אנשים רגילים שהם יהיו אלה שיתירו את המום. ככה הוא אמר, זה היה השמוע. במקום שאין מומחה, אפשר לסמוך על שלושה אדיוטות. בכל אופן, מה רואים מפה? שרב יוסף כן מדייק, הוא מביא רק בשם רב יהודה, ותמיד רב יהודה כשהוא אומר שמועה, אם הוא מסתפק בשם מי זה, הוא מביא את שתי האפשרויות, והוא אומר שזה ספק, רואים שהוא כן מדייק, אז אם כן, רב יוסף לא הסכים עם הדבר שאמרו בשמו, שהוא מביא בשם כל מיני רבנים, ושלפעמים רבנים שהוא שומע מהם לא מדייקים. הוא אומר, אני שומע רק מרב אחד, ואותו רב תמיד כן מדייק. בכל אופן, הגמרא שואלת שאלה עכשיו על רב זביד בעצמו. בסדר, אתה יודע מה רב זביד? אתה, הרי, עכשיו נמצא פה בבבל, עכשיו אתה נמצא פה בארץ ישראל, אבל אתה הגעת מבבל. נשאלת השאלה, ורב זירא מדובר, כן, רבי זירא. שאלת הגמרא ורבי זירא, לטלי, אין לו את המשנה המפורשת שאומרת, נותנים עליו, על אדם שעבר ממקום למקום, נאמר פה הוא עבר מבבל לארץ ישראל, אז נותנים עליו, על רבי זירא, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם. זאת אומרת, הוא צריך להחמיר בכל החומרות, גם החומרות מאיפה שהוא הגיע, וגם את החומרות של לאן שהוא הגיע. הוא צריך להחמיר עכשיו גם את החומרות של בבל, וגם את החומרות של ארץ ישראל. אז אם כן, איך הוא הקל ללכת ולאכול בשר שנשחט באמצע אחד מהטבעות, כשבבבל אסרו את זה. אומרת הגמרא, אמר אביי, הני מילי שהוא צריך להחמיר, זה דווקא אם הוא הולך ממקום למקום בבבל בעצמו, מבבל לבבל, או ממקום למקום בארץ ישראל עצמה, מארץ ישראל לארץ ישראל, אי נמי, מארץ ישראל לבבל. הוא עדיין צריך להחמיר את החומרות של ארץ ישראל גם כשהוא ירד לבבל. אבל אדם מבבל שעולה לארץ ישראל, הוא לא צריך להחמיר את החומרות של בבל. מבבל לארץ ישראל, לא. למה? כיוון דענן כיפינן לאו. אנחנו בני בבל, הרי זה תלמוד בבלי, כפופים לארץ ישראל, כי בני ארץ ישראל הם אלה שמקדשים את החודש, מתי שרואים את הירח, שם בית דין אומרים שהחודש מקודש, ומאז מתחיל ראש חודש. הם קובעים מתי שנה תהיה של 12 חודשים, ומתי שנה תהיה מעוברת של 13 חודשים. הם קובעים דיני כנסות, למשל, שור שנגח רק פעם אחת, כמה הוא משלם, חצי נזק. הם קובעים את כל הדברים האלה, ואנחנו פה בבבל כפופים אליהם. אז לכן, אם אדם הלך מבבל לארץ ישראל, הוא לא צריך לקבל את מנהגי בבל כשהוא נמצא בארץ ישראל, כי שם אפשר לבטל את מנהגי בבל, כי שם זה מקום יותר חשוב. עבדינן כבתיו, לכן כשאנחנו נמצאים בבבל, אנחנו עושים כמותם, לכן רבי זרע יכל להקל כמו בני ארץ ישראל. רב אשי אמר, אפילו תימא מבבל לארץ ישראל, גם כן, אדם שהלך מבבל לארץ ישראל, הוא גם כן צריך עדיין להחמיר את החומרות של בבל, אבל מתי הוא צריך להחמיר את החומרות של בבל? הנה מילי, איך ידע דעתו לחזור. דווקא אם דעתו לחזור לבבל, לכן הוא עדיין נקרא בבלי, גם כשהוא גר בארץ ישראל, הוא צריך לשמור את מנהגי הבבלים. אבל איך עדיין דעתו לחזור? אבל רבי זרע, אין דעתו לחזור אהבה. רבי זרע דעתו הייתה להשתקע בארץ ישראל ולהישאר שם. אז הוא כבר לא בבלי יותר, הוא נקרא ארץ ישראלי. לכן הוא נוהג את מנהגי ארץ ישראל גם להקל. אמר לאביי לרב יוסף, והרבנן דעתו ממחוזה אמרי. חכמים שהגיעו ממחוזה אמרו את הדבר הבא. אמר רבי זרע משמי דרב נחמן, מוגרמת, דהיינו אם שחטו בטבעות, בשאר הטבעות של אורך הקנה, הדינו שהיא תהיה כשרה. השחיטה כשרה. עכשיו, הם מדברים על מחוזה, זה בבבל. אז אתה רואה שגם בבבל התירו את השחיטה הזאת. אז למה אתה אומר שאם רבי זרע בא מבבל, הוא צריך להחמיר, לא צריך להחמיר כמו בבל. בבבל עצמו יש מקומות שמקלים בזה. אז הוא ענה לו, אמר לי, גם בבבל עצמו יש כאלה שחולקים, ונער הנער הוא פשטי. כל נער ונער, איפשהו רגיל, שם הוא מתפשט. אז גם שם בבבל, ישנם מקומות שפסקו, שאסור לשחוט בטבעות לאורך הקנה, אלא רק בין הטבעות או בטבעת העליונה. ישנם מקומות שאמרו שמותר לשחוט. אז באמת, בבבל עצמו זה גם תלוי במנהגים. כנראה שרבי זרע היה במקום כזה שהחמירו, אז לכן היה עליו תמיה למה בארץ ישראל הוא הקל, ועל זה באמת הוא יסביר בטוב טעם ודעת. עד כאן השיעור על דף י"ח.